כן, שלום לך. אנחנו בפרק ח' פסקה ב' נדמה לי, נכון? ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו. אם נפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה ותנאים מבלי העולם שמורים הלכה מתוך משנתם, אז יש לומר, ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה. אבל לפי דברי רבינו חלאל במציע, זו פרק במציאות, משנה כוללת גמר ברור הלכה למעשה. על פי המסקנה גם כן, אם כן כלול במשנה כבר הלימוד למעשה. על כן צריך לומר, ועשיתם כמשמעו עצם המעשה. כן. קודם כל בואו נסביר את הפסקה הזאת ברובד הפשוט שלה, נסביר מה היא בעצם אומרת. אחר כך ננסה להבין מה הדבר המהותי שהרב פה רוצה להדגיש. בעצם יש פה דרשה של חז"ל שרש"י מביא אותה. ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו. עכשיו השאלה היא, למה הפסוק הזה מכוון? עכשיו ברור שהמילה ושמרתם, לפי הפרשנות הזאת שזו משנה, מתייחסת ללימוד תורה. זה ברור. השאלה ועשיתם למה מתייחס? אז פה מציע הרב שתי פרשנויות. פרשנות אחת, לומר, רק נראה את זה בפנים, שבעשיתם הכוונה ללמוד הלכה למעשה. כלומר, משנה זה ללמוד את היסודות של הדברים, כן, לאו דווקא את השורה התחתונה מבחינת מעשה, ועשיתם זה הכוונה, תלמדו בתורה את העניינים המעשיים. זאת אומרת, הכל נוגע ללימוד תורה, ולימוד תורה, יש את הלימוד תורה שהוא מלמד את יסודות הדברים, תודות העניינים המעשיים, ויש את ההלכה למעשה. זה פרשנות אחת. והכל לפי הפרשנות הזאת מתייחס ללימוד תורה. אבל אם אנחנו אומרים, ושמרתם, זו משנה וזה כולל גם כן את הלימוד הלכה למעשה, זאת אומרת, זה כולל לא רק את לימוד יסודות העניינים המעשיים, אלא גם את ההלכה למעשה, מה זה ועשיתם? עשיתם בהכרח לכלול את העשייה בפועל. הרי כבר ושמרתם, אנחנו כבר מגיעים, כן, הרי יש לנו שלושה דברים. יש לנו כבר יסודות הדברים, יש לנו הלכה למעשה, זאת אומרת, את ההלכה יוצאת מתוך היסודות האלה, ויש את המעשה עצמו. אז הפרשנות פה בושמרתם משפיעה על הפרשנות של ועשיתם. זה מה שהפסקה הזאת באה לומר, רק בואו נראה את זה בפנים. זה בפשט שלה, השאלה רק חוץ משתי אפשרויות לדרוש את הפסוק, מה זה קשור פה לאורות התורה, זה יכול להיות פרשנות טובה לפרשת דברים. טוב, אז בואו נראה את זה בפנים, ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו, זה מובא ברש"י, אז אומר הרב, זה אפשרות אחת. אם לפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, דיינו יסודות, העניינים ההלכתיים ותנאים מבלי עולם שעוברים הלכה בתוך משנתם, כלומר חז"ל מתבטאים בביטוי קשה, שאדם שמנסה להורות הלכה מתוך משנה, זאת אומרת, תוך בירור היסודות הכי בסיסיים, ולא עשה את כל התהליך של הכל סוק ישמע תהליך בדהילכתא, זאת אומרת, של ללמוד, ברר את העניינים, עד המגיל הפרטים המעשיים, כן, אז זה מבלי העולם, זה משחית את העולם, לפסוק הלכה מתוך משנה. אז, לפי הפרשנות הזאת, שמשנה זה יסודות העניינים, ויש לומר, ועשיתם, שתלמדו הלכה למעשה. זה לא עצם המעשה. אבל לפי דבר רבנו חלינו במציאה, משנה כוללת גמר בירור הלכה למעשה, הפי מסקנה גם כן. זאת אומרת, זה לא רק בירור יסודות העניינים, אלא גם להגיע לשלב של ההכרעה של ההלכה למעשה. אז, על כן צריך לומר, ועשיתם כמשמעו עצם המעשה. זה כנראה מה שהתכוון רש"י. כמשמעו, הכוונה, כמו ששומע את המילה, ועשיתם, זה הכוונה עשייה. טוב, אז יש שתי פרשנויות יפות, כמו שאמרנו, לספר דברים, פרשת דברים, אבל איך זה כל כך משמעותי לעניינים שאנחנו עוסקים בפרק הזה? בעצם, הפרשנות השנייה לפסוק הזה, ושמרתם ועשיתם, רואים שיש בה הבלטה גדולה של העניין המעשי. כן, זאת אומרת, ושמרתם ועשיתם. תורה בדברים צריכים לבוא לידי מימוש, מוכרחת לבוא לידי מימוש מעשי. עכשיו בוא ניקח את שתי הפסקאות, גם את הפסקה הקודמת את הפסקה הזאת, ונראה את התמונה הכוללת. בפסקה הקודמת דווקא הדגשנו יותר את המשמעות הרוחניות של לימוד תורה, לא את המשמעות, לא את המשמעות המעשיות, נכון? שם הוא אמר, מה זה נעשה ונשמע? כן, נעשה, זה פשוט, אבל מעבר לנעשה יש את הנשמע, כן, יש את המשמעויות הרוחניות של לימוד תורה, לא המשמעויות המעשיות. הפסקה הזאת, הייתי אומר, היא פסקה מאזנת לפסקה הקודמת. זאת אומרת, היא באה בעצם לומר שכל מה שיכול לבוא לידי מימוש מעשי, מוכרח לבוא לידי מימוש מעשי. זאת אומרת, למרות שאנחנו מבינים שעיקר ערך התורה זה ההשפעה הרוחנית, הסגולית שלה, השפעת הקדושה היוצאת ללמוד תורה, אבל כשהדברים צריכים לבוא לידי מימוש במעשים, תורה צריכה לבוא לידי מימוש במעשים. מוכרחת להתממש בתוך המעשים. זאת אומרת, זה לא שלימוד תורה זה מכשיר למעשים, שלא ניתן לחשוב ככה. שכל הלימוד תורה זה אמצעי לברר מה נכון לעשות. זה טעות, זה תפיסה לא נכונה. תורה בעצם היא מנפיחה חיים באדם. התורה היא מעמיקה את השכל, מרוממת את הרצון, מקדשת את השאיפות. זה מה שמשפיע התורה. וכשאדם הוא כזה, כשיש דברים שצריכים לבוא לידי מימוש מעשי, הם מוכרחים להיות נעשים, מוכרחים להתממש בתוך הסדר המעשי של החיים, בתוך הסדר המעשי של המציאות. וזה הכוונה, כן, עצם המעשה. זה מה שהתורה באה להדגיש. כן, תורה זה מציאות כוללת. האדם הוא כולל גוף ונפש, כולל רוחני וגשמי. ותורה ממלאת את כל מציאות החיים של האדם. מתחיל מהרוחני שבו ונגמר בגוף שלו, שזה בעצם המעשים. מעשים זה בעצם מצבי גוף, כל מעשה הוא מצב גוף. והתורה צריכה להיות מופיעה באדם בכל מדרגות ההופעה. כן, מהאידיאלי הרוחני המופשט עד למעשי הממשי. זה מציאות אחת כוללת כמו שהמציאות של האדם היא כוללת. כן? אנחנו יודעים שיש כן, כל מיני תפיסות רוחניות, פילוסופיות, כן, חברים בחנוכה, יודעים שפילוסופים נקטו שאין משמעות למעשים של האדם. זאת אומרת, ברור שאדם צריך לפעול במעשים, שמעשים שהם יביאו אותו אל האפשרות להיות שייך אל השכל. כן, אבל עיקר החיים של האדם זה השכליות. ולמעשים זה לא משנה, כן, בספר הכוזרי גם שם, שואל אותו שם הכוזרי, את הפילוסוף, אומר לו, טוב, תגיד לי, מה המעשים? כי הרי אמרו לי, כבלתך רצומה שכנה מוצאים, מה המעשים? אז הוא אומר, לא, מה זה משנה מה אתה תעשה? כן, תפעל על פי השכל, זה נכון, אבל מעבר לזה, כל מיני מעשים מסוימים, אנחנו לא יכולים להגיד לך, אין דבר כזה. אתה אומר, לחיות על פי השכל. ומה שאתה צריך, זה צריך להיות שרות בשקוע, בשקוע השכלי, זה הרוחני. אבל האמת היא שאנחנו יודעים שהאדם לא יכול להזניח את הגוף. אי אפשר להזניח את הגוף, צריך לכוון אותו. צריך להדריך אותו, צריך לקדש אותו, צריך לרומם אותו, כן, ועוד יותר. מה שהכוונה והדרכה. ולכן תורה כוללת את הכל. כן, היא מתחילה מרוח האדם, מהרוחני שבו, מהנשמה, ומגיעה עד לביטוי המעשי. ואם ניקח את הפסקה הבאה, כן, הייתי אומר, זה הסינתזה שיש לי, הפסקאות הקודמות, אבל בואו נקרא אותה בפנים. כן, אז אם נסכם, הפסקה הראשונה באה להדגיש את התורה במשמעות של ההשפעות הרוחניות שלה. הפסקה השנייה באה להדגיש את התורה במשמעות של ההשפעות המעשיות שלה, כן, שהיא מופיעה, כן, התכנים, המגמות של התורה מופיעות בתוך המעשיות. כן, הפסקה השלישית, בואו נראה. רוח הקודש, העמוק של היהדות, החותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים האצילים בפועל, הוא הכוח הנשמתי המפרט ההלכות לדוקד. הוא הנותן את העמילן לפלפול המרחיב את גבולה בחוגים המעשיים של ההוויות והסוגיות. כן, אז יש לנו פה כמה מושגים שאני צריך להסביר אותם כדי להבין את הדברים בפסקה. רוח הקודש העמוק של היהדות. כן, רוח הקודש העמוק של היהדות, רוח, כן, מה זה ציני רוח? זה מין הדחף הזה, התשוקות האלה, הקדושות העמוקות, כן, הרצון העמוק הזה, כן, החיוניות של הקדושה העמוקה שהתורה מכוונת אליה, כן, מה הביטוי של הרוחניות התורנית, החותר להשוות את החיים המעשיים, החיים הצליים בפועל. כן, זה מה שאמרנו מקודם. כן, זה בעצם שתי הפסקאות. זה מה שאמרנו, זה הסינתזה של הפסקאות האלה. כן, יש את הפסקה הראשונה שהדגישה את החיים האציליים, זה הפסקה הראשונה, כן, את הרוח, את תרומות הרוח, תרומות המחשבות, התקדשות, שאיפות, כל זה הפסקה הראשונה. זה ההשפעה הסגולית של התורה. ואז באה הפסקה השנייה ואומרת, לא, אל תישאר בזה. תבין שכשזה צריך לבוא לידי ביטוי מעשי, זה מוכרח לבוא לידי מעשי. זה נקרא להשוות את החיים המעשיים, החיים הצילים בפועל. כמו שאמרנו, המציאות של האדם וגם המציאות העולם היא מכלול אחד שלם. כן, המציאות, ההוויה כולה, לא רק האדם, ההוויה כולה, המציאות כולה, בעצם יש בה חומרי ויש בה רוחני. והכל יצא מהמקור האחד, מהמקור האלוקי. וזה העניין המיוחד בתורת ישראל. דבר כזה לא תמצאו אותו בתורות אחרות. יש כל מיני, נקרא לזה דתות, או אפשר לקרוא לזה שיטות רוחניות שישנם בעולם. כל הדרכים הרוחניות שישנם בעולם, הן נוגעות בצד הרוחני של החיים. הצד המעשי הוא לא מעניין אותם. זאת אומרת, הצד המעשי לא מעניין אותם, יכול להיות שיש מעשים שצריך לעשות אותם כדי להביא את עצמך לאיזה מין, הייתי אומר, התעצמות של הכלים הרוחניים שלך, כן, של השכל, של המחשבות, של הרצון, של השאיפות, אבל כל ההנקות המעשיות האלה זה רק אמצעי. זה רק אמצעי. אין בהם ערך עצמי. עם ישראל תופס את האמת של העולם, שלכל דבר במציאות יש ערך עצמי. זאת אומרת, נכון שיש מדרגות, יש קודש, יש חול, יש חומרי, יש רוחני, יש גוף ויש נשמה. אבל עם כל הבדלי המדרגות האלה, צריך לזכור שהכל יצא מן המקור האלוקי. הכל יצא מן המקור האלוקי. גם עולם החומר יצא מן המקור האלוקי. ולכן, יש לנו צורך, כן, לבוא במגע עם עולם החומר, כן, עם החומריות של העולם, מתוך קדושה, כלומר, מתוך שייכות אל האידיאל האלוהי. ולשם התורה מכוונת. התורה, המגמה שלה, לגרום לנו להיות שייכים לכל מרחב החיים, כולל חיי החומר, מתוך המגמה האלוהית שצריכה להופיע בחיי החומר האלה. ולכן התורה היחידה בעולם שכציווי רוחני מצווה את האדם להתחתן, להקים מדינה בתור עם. ויותר מזה, התורה, המצוות שלה, רוב רובן נוגעות לעניין הלאומי שלנו, שלא יכולות להתקיים בלי העניין הלאומי שלנו. רק תורת ישראל. וזה דבר שהוא חידוש עצום. זאת אומרת, לומר לאנשים, הרי מה מתחול לגמת הנצרות או בודהיזם. כן, אסלאם יש בו כל מיני בלבולים, אבל בואו תיקחו את הנצרות לבודהיזם. למה הן קוראות הדתות האלה? מה הנצרות, מה היא מציבה בתור אידיאל? הנצרות אומרת, תהיה נזיר. עכשיו, מה החשבון? זה חשבון מאוד הגיוני. כי הם באים ואומרים, תשמע, אנחנו יודעים מה זה עולם החומר. אנחנו יודעים מה זה אומר שאתה מתעסק עם תאוות, אתה מתעסק עם רכוש, אתה מתעסק עם נישואים, זה חיי משפחה, זה איש ואישה, זה כל זה, זה חומר, זה גשמיות. ואנחנו רוצים לרומם את הרוחני שבאדם. אז לכן הם רוצים, האידיאל הוא שאתה תתרחק מכל עולם החומר הזה. כי עולם החומר הוא רע, הם שונאים גם את העולם. זה נקרא פסינה, ואנחנו יודעים מה עלה בגורלה של הנצרות. בגלל בגלל הניכור שלה כלפי טבע העולם, כן? איזה אכזריות היא פיתחה בגלל ההזנחה שלה, את ההדרכה לבני אדם, את ההדרכה איך מתנהלים, איך מושגי דרך ארץ, מושגים של מוסר אנושי ברמה הבסיסית שלו, לא לדבר גבוהה גבוהה, ואפילו את הדברים הבסיסיים לא לעשות. אבל התפיסה שעומדת בבסיס זה, שיש חומר ויש רוח, ואנחנו נמצאים באיזה מין סתירה כזאת כל הזמן. ואם אנחנו מבינים שהרוחני הוא הדבר המשמעותי, אז מוכרחים לנתק את הקשר הזה, עד כמה שאפשר. אותו דבר גם בודהיזם. כן, גם בודהיזם מדברת על איזה מין עליבות כזאת של הקשר לעולם החומר, מין תלישות במציאות. זה הכיוון שלה, להיות תלוש מהמציאות. עד לכדי שכן, בסוף אתה מתעיין. כן, לא כנס עכשיו לעומק של השיבושים של הדתות האלה, אבל הסברה, נקרא לזה, שעומדת בבסיס הכיוונים האלה, זה המחשבה שהעולם, במשמעויות החומריות שלו, הגשמיות שלו, הוא לוקח את האדם לכל מיני מחוזות שמנמיכים את הרוח שלו, מנמיכים את הנשמתי שבו, את האלוהי שבו. באה תורת ישראל ואומרת לא קצת שונה מהם, אומרת את ההפך הגמור. זאת אומרת, רק שנבין, אם אדם, מתוך תשוקות רוחניות, אדם ישראלי, לא מתוך כל מיני סיבוכים, מתוך תשוקות רוחניות אומר, אני לא רוצה להתחתן. לא רוצה להתחתן. למה? כי אני רוצה להיות דבק בשכלי, ברוחני, באלוהי. כל העיסוק בענייני העולם הזה, זה דבר שיקח אותי למקומות אחרים. הרי ברגע שיהיה לי ילדים, אני צריך לדאוג לפרנסה שלהם. זאת אומרת, ש9-10 שעות ביום אני אהיה עסוק בגשמיות, מה אני אקבל כסף? אני אקבל כסף בעיסוק חומרי. אני אתעסק בגשמיות, וגם אחר כך, כמו שאמרנו, חיי משפחה, איש ואישה. כל זה גשמיות. האדם מישראל שיקבל החלטה כזאת, הוא עבריין על פי התורה. זה לא שהתורה, כן, רק פרווה כזה, זאת אומרת, לא אומרת כמוהם, היא לא קיצונית כמוהם, שהם אומרים, פה תפרוש מהעולם. והתורה אומרת, תשמע, אני לא מציבה רף יותר מדי גבוה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. התורה מחייבת אותך להתחתן, מחייבת אותך. אנחנו יודעים שגם אנשים הכי קדושים בעם ישראל, מלך כל הדורות, כולם התחתנו. אפילו משה רבנו התחתן. משה רבנו היה מצב מיוחד בגלל התפקיד המיוחד שהיה לו באותו הקשר של ביחס לעם ישראל, אז הוא התחתן, והיה לו חיי משפחה קצרים יחסית, ואחר כך הוא פרש באשתו בגלל המצב המיוחד שהיה לו. אבל זה מצב מיוחד, זה נקרא לזה הוראת שעה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר שם, נכון? לא כתוב בסוף פרשת בעלותך. כן, אומר, לא כן עבדים משה בכל ביתי נאמנו, אין מה לעשות, התפקיד שלו לא מאפשר את זה. כי הוא צריך להיות כל הזמן קשור לייעוד שלו, לשליחות שלו, להביא דבר השם לעם ישראל, וזה לא יכול להיות, הוא לא יצליח להיות שייך לחיים רגילים. אבל אהרון, מרים, היו נביאים קדושים, אברהם אבינו, שרה, יצחק ורבקה, יעקב, דוד המלך, כל קדושי הדורות. תקחו אפילו, את מי אתם מכירים בדורות האחרונים, לא יודע. הגאון מבינה, הגאון מבינה התחתנה, היה לו ילדים, היה לו משפחה. למרות שהאיש הזה לא ראה כלום בעולם הזה. מגיל שנתיים, שלוש. כלום, שום דבר. כל החיים רק קודש קודשים. קשה לתאר את מדרגת הקדושה של הגאון מבינה. אבל האיש הזה התחתן, כי התורה אמרה שצריך להתחתן. והוא הוליד ילדים, ולקח אחריות עליהם. זאת אומרת, זה לא שהתורה משאירה את התחום הזה, החומרי, העולם הזה, היא כתחום שנתון לרשות, ותעשה מה שאתה מבין. אלא היא חייבת אותך להיכנס לתוך העולם. עכשיו, תחשבו על המצוות הכלליות. זאת אומרת, עם ישראל, כקבוצה של בני אדם, כן, בוא נדמיין. בוא נניח שאנחנו עם ישראל שנמצאים עכשיו בגלות, ובוא נניח כן, רק היפותטית, תיאורטית, שמאוד טוב לנו. כן, זאת אומרת, אנחנו נמצאים, כמו תדמיינו, כן, לא היה לנו טוב בגלות, היה לנו רב אמר בגלות. אבל נניח שהיה טוב לנו. והיינו נמצאים באיזה מדינת סקנדינביה כזאת, ואפילו האנשים שם כל כך אדיבים, אמרו, תשמעו, אתם עם התנך, אנחנו מאוד 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 מעריכים אתכם, אתם היהודים, אתם בסך הכל איזה 10 מיליונים. בואו תגור אצלנו, אני לא מספק לכם את כל הצרכים שלכם. אתם תוכלו ללמוד תורה מהבוקר עד הערב. עם ישראל, מותר לו לקבל את ההצעה הזאת, אסור לו לקבל את ההצעה הזאת. כל המיליוני היהודים האלה, שהם חיים חיים מצוינים מבחינה חומרית, הם לא דואגים דאגות חומריות. הם נמצאים בבית מדרש כל היום. אני מתאר לכם תיאור. זה לא קרה בהיסטוריה, אבל בואו נתאר תיאור כזה. נמצאים בבית מדרש כל היום, עסוקים כל הזמן בהוויות דאבי ורבה, אפילו אנשים הם, כן, אפילו מגיעים מדרגות, מופלגות של דבקות. רק מה? כל זה, כשאנחנו בחוץ לארץ, כשאין לנו פה בארץ ישראל מדינה. כן? זאת אומרת, ממלכה יהודית. אין לנו דבר כזה. אבל אנחנו נמצאים בחיים מאושרים. אם יש לנו הזדמנות לעלות לארץ ישראל, ולהתיישב בה, ולבנות את הארץ, עם כל מה שזה אומר, כל מה שזה אומר, כולל שאנחנו נצטרך להילחם, להילחם, אתם מבינים מה זה אומר, זה אומר שאני ללמוד מלחמה, ללמוד מלחמה זה לא להיות בבית מדרש, וכולל בעיסוקים הכי חומריים שצריך, הרי בשביל לבנות מדינה, כן, להקים ממלכה, אתה צריך להתעסק בכלכלה, להתעסק במסחר, להתעסק אם היינו נשארים בגלות, נגיד עם ההצעה הזאת שעכשיו תיארתי, שלכאורה היא אידיאלית מאוד, כל יום שהיינו נשארים בגלות, ואנחנו יכולים לבוא לארץ ישראל, להקים פה את מלכות בית דוד, כן, להקים לנו מדינה שבראשה עומדת מנהיגות, שעומדת עם ישראל לפי תורה, זה הפך כוונת התורה. זה ההפך מרצון השם. כל התיאור האידיאלי הזה שתיארתי אותו, הוא הפוך ברצון השם. למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה רע בזה? מה רע בזה שאנחנו נשב באיזה כולל כזה, ומיליוני יהודים ישבו ללמוד תורה, מהבוקר עד הערב, והם ובניהם ובני בניהם, כל היום ישבו ללמוד תורה, לימדו מגלה ונסתר, ואפילו אנשים תוכלנה, כולם בדבקות. לא, אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שתבוא לפה, מה? אבל נעזוב את הכל. איך נעזוב שם את כל הדבקות הזאת ונבוא לפה? אבל זה רצון השם. איפה אנחנו יודעים את זה? קודם כל יש מצווה, נכון? 3 מצוות נצטוו ישראל, וכנסתם לארץ. נכון? אחד מהם זה להעמיד להם מלך, להחית זרעו של המלך, להילחם. לבנות את בית המקדש. כל זה בארץ ישראל. בשביל שכל זה יקרה, מה זה להעמיד מלך? להעמיד מלך זה יוצא בענייני העולם. עכשיו בואו אני אראה לכם כמה הקדוש ברוך הוא לחוץ על זה. תחזרו אותי לפרשת בשלח, אחרי יציאת מצרים. מה כתוב שם? כתוב בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים קרוב, כי אמר אלוהים פן ינחם העם וחדרכם נחם ושאר מצרים. זאת אומרת, ממצרים, מבחינת הקדוש ברוך הוא, היה לצאת ממצרים, להיכנס לארץ ישראל, מיד. רק מה, כיוון שבצד הדרומי הזה, שבאו ממצרים כלפי ארץ ישראל, יש שם את הפלישתים, והצטרכו להילחם בהם, הקדוש ברוך הוא אמר, זה גדול עליהם כרגע. אני לא אכניס אותם מיד. לא אכניס אותם מיד. הם לא יסתם. פן ינחם העם בראותם מלחמה ושם במצרים. כן, ויסב אלוקים את העם דרך הסוף המדבר, עשו סיבוב. כמה היה בתוכנית האלוקית צריך לקחת את הסיבוב הזה? אז בואו נזכר קצת. אנחנו יודעים שכעבור שנה מיציאת מצרים, כשאנחנו מגיעים לתאריך של לקראת כן, חודש תמוז, משה רבנו שולח מרגלים לתור את הארץ. כמה זמן עבר? שנה וקצת, נכון? שנה וחודשיים, שנה ושלושה חודשים. באותו זמן המורים היו להיכנס לארץ ישראל. המרגלים היו חזרו בתשעה באב, אחרי 40 יום. ואז כתוצאה מהחטא הזה של המרגלים, נשארנו עוד 38 שנים במדבר. זאת אומרת, גם אחרי החשבון של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לכתחילה, וזה מה שאומרת התורה. ובשביל מה התורה כותבת את אהבה אמינה של הקדוש ברוך הוא? ולא נחם אליהם דרך בזה קרוב, הוא מאוד משנה. מה, את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא, היא אומרת לנו, יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא עשה, וכתוב שכך הוא עשה. ולא כתוב תאווה אמינות. מה הפסוקים האלו בא להראות? הפסוקים האלו בא להראות שאין משמעות למציאות של עם ישראל בלי ארץ ישראל. אין לזה שום משמעות. לכן זה צריך לקרות במיידי. רק מה, בגלל שזה יהיה התמודדות קשה מדי, לכן ויסב אלוקים את העם ברסוף. וכמה זה? לפי התוכנית האלוקית, שנה ושלושה חודשים. שנה וחצי גג, אנחנו כבר בתוך ארץ ישראל. מי יציאת מצרים? תחשבו, זה מאוד מאוד מהר. ובואו נשאל, מה הלחץ? מה הלחץ? אז תאמרו, מה זאת אומרת? ארץ ישראל? אז בואו נלך בהיסטוריה עוד כמה שנים אחר כך, 40 שנה אחר כך. יהושע נכנס לארץ ישראל. מה קרה בארץ ישראל? ניקקנו פה דבש? ממש לא. נכון? מי שזוכר את ספר שופטים, אחרי 7 שנים כיבוש, 7 שנים חלוקה, זה ספר יהושע. נגמר ספר יהושע בחלוקת הארץ, מתחילים הבלגנים. יש את המקנן שלא כבשו אותם, יש השפעות, יש פה, יש שם. מתחילים להסתבך, סיבוך עם עבודה זרה, תחת גפנות, תחת עינתו, החומריות מאוד מאוד קורצת, ושוכחים קצת את המטרות האמיתיות שישנם של עם ישראל. סיבוכים, על גבי סיבוכים. המון שנים. אתם יודעים כמה שנים זה היה כך? 300 ויותר שנים, עד שהגענו למלכות שלמה. בית המקדש היה 480 שנה מצאת מצרים. זאת אומרת, 440 שנה מהכניסה לארץ ישראל. כן, למעט תקופות בודדות שם, מתוך כל ה-400 שנים האלה, זה מאות שנים של סיבוכים. של סיבוכים ממה? מהחומריות הזאת. מהחומריות הזאת. מהגשמיות של הארץ, ומכל מה שיש פה, מכל ההתמודדויות שיש פה. אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה? מה יהיה פה כל כך טוב? כן, איפה היה את הסקנדינביה הזאת שתיארתי לכם מקודם? איפה זה היה בהיסטוריה? איפה זה היה? במדבר. במדבר זה היה סקנדינביה. אין מלחמות. מה אתם עושים כל היום? אתם חשבתם על זה? מה בני ישראל עשו כל היום? מה הם עשו כל היום? מה היה תרבות הפנאי שלהם? הרי אתה לא צריך להכין אוכל. אתה אפילו לא צריך לעשות כביסה. אין חוויית קניות בסופר כהן. מה אתה עושה? אין סמארטפון, אפילו אין טלוויזיה, ואפילו עיתון הארץ אין. מה עושים כל כך הרבה שעות במדבר? מה עושים כל כך הרבה שעות במדבר? אפשר להשתגע, נכון? קחו משפחה ממוצעת, שימו אותה בבית מלון, שבוע, תגידו, אתם לא עושים כלום. מה הם יעשו? הם כללו אותך אחרי 3 ימים. מה, חסת לנו את החיים. מה חסר לכם? מה שאתם רוצים, יש. רוצים לאכול, יש. כל הטעמים שבעולם, מה שאתם רוצים. ארוחת בוקר, 17 סוגים של קורנפלקסים. מה זה, גבינות. מה, סוגים סלטים, כל מה שאתם רוצים. ארוחת צהריים בכלל, ארוחת ערב. מה שאתם רוצים. אפילו אם תיתנו להם גם לראות סרטים. מה שלא היה במדבר. הם השתגעו, נכון? אחרי כמה השתגעו. אז מה עשו במדבר? מה שהם עסקים זה, מוכרים להגיד, הם עסקו בתורה, הם עסקו בדבר רוחני, אחרת הם לא יסודים כל כך הרבה. הם עסקו בדברים כאלה. אז מה הקדוש ברוך הוא לחוץ על ארץ ישראל? מה הלחץ? תן להם להישאר שם, נכון? היו כאלה הרבה היום שחותמים על זה. כולל כזה, סבבה. יש לך מזגנים גם כן, נכון? יש שם את עלי הכבוד, חם בחורף, צונן בקיץ, נחמד כאילו. אז מה הבעיה? אז הסיפור הוא, זה שרצון השם, זה שעם ישראל יתחברו אל הארציות. זה רצון השם. עכשיו תחשבו על מה שאמרנו מקודם, זה ההפך מההיגיון הפשוט. זה ההפך מההיגיון הפשוט. אני תמיד אומר לעצמי, אם התורה היא לא אמת, להגיד את הרעיון הזה, להגיד את הדברים האלה, בתור ציווי רוחני, זה מה שקוראים לזה, זה לראות לעצמך ברגל. זאת אומרת, משה רבינו, בתור מנהיג רוחני, מנהיג רוחני, בא ואומר להם את הדבר הזה, כאילו זה, זה, זה נשמע ההפך הגמור. מה מנהיגים רוחנים אוהבים? אוהבים שיהיה ברק בעיניים לכל הצול מרעיתם. נכון, איך הם מלווים אותם? וואו, וזה, וקדושה, וזה, וזה, דבקות, ורוממות. מה עושה להם משה רבינו? הוא אומר להם, לא, לא, אתם הולכים לארץ. אתם תטעו שם הקרמים. אתם תבנו בתים. אתם תאכלו כל טוב. אבל איזה רוחניות זה? איזה רוחניות זה? מה אתה רוצה מאיתנו? מה, אתה מנהיג רוחני אתה? אתה נראה לי איזה חברת בינוי ושיכון, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה הרעיון הזה? זה מה שאמרתי לך, זה מסוג הדברים שאם זה לא אמיתי, אף אחד לא היה ממציא כזה דבר. זה המצאה גרועה כדי לפתות אנשים להתפתח בבחינה רוחנית. זה המצאה מאוד גרועה. לכן הממציאים, דוברי השקר, על מה הם דיברו? מה יהושע פרוע דיבר? רוחניות. מה הוא אמר להם? הוא אמר, תשכחו מהעולם. עזבו את העולם. העולם הזה, איך זה גועל נפש. אתם תהיו במנזרים, אתם תהיו דבוקים. כן, מה הטיף בודה? למה הוא הטיף? הוא הטיף לחיי צנע, תעזבו את העולם. תתלשו מהמציאות. כל החיבור הזה לעולם הזה זה רק רוע. רק יקלקל אתכם. היחידים עד היום בהיסטוריה של כל העניינים הרוחניים בעולם, שמלכתחילה מדברים על חיבור העולם כחובה רוחנית להתחבר אל העולם, זה עם ישראל. לכן אני אמרתי מקודם, אם זה לא אמיתי, זה סטארט-אפ הכי גרוע. כשאתה רוצה לפתות אנשים לרוחניות. לכן כל הכזבים והשקרנים, הם דיברו בדיוק את ההפך, מה שהשכל אומר. אבל פה אנחנו לא מדברים על שכל פשוט. זה תורה, זה אמת, זה הרצון של אלוקים. זה מה שאומר פה הרב, להשוות את החיים המעשיים עם החיים האצליים בפועל. זה הכל מכלול אחד. כל המציאות זה יצירה אלוהית, כולל החומר. של העולם. רק צריך להבין את עומק העניין שיש בחיבור אל החומר הזה, ולהתחבר אל החומר הזה מתוך נקודת העומק הזאת, וזה תיקונו של עולם. זה המשימה של עם ישראל. עכשיו תבינו גם שזה משימה, אחרי שחושבים על זה, זה משימה שהיא קשה לדמיין איך מקיימים אותה, איך מצליחים לקיים אותה. זאת הסיבה שבגללה אנחנו מסתבכים עם המשימה הזאת הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים אנחנו מסתבכים עם המשימה הזאת, תחשבו. המשימה הזאת ניתנה לנו לפני מעל 4,000 שנה. קרוב ל-4,000 שנה, סליחה. קצת פחות מ-4,000 שנה. קרוב ל-4,000 שנה, המשימה הזאת ניתנה לנו. אנחנו אף פעם לא הצלחנו לממש אותה. אולי תקופות קצרות. תקופת דוד המלך, תקופת שלמה המלך. כן. עצם זה שזה לא שרד, זה גם מראה שהמימוש היה לא מספיק מבוסס ולא מספיק מושרש. היה מימוש, לא מספיק מבוסס מושרש. אבל תראו, עם ישראל לא מוותר, לא מוותר. במשך אלפי שנים אנחנו דבוקים במשימה הזאת. דבוקים במשימה הזאת. יצאנו לגלות כי נפלנו. מה נפלנו? בדיוק בנקודה הזאת של החומר. וזה נפלנו. גם בית ראשון, גם בית שני היה קשור לחומר. כן, שנאת חינם לובעת מאגואיזם, שזה חומריות שבנפש. בית ראשון זה שיא החומר. הסתבכנו בזה. יצאנו לגלות, משתוקקים לחזור לארץ ישראל. אבל אתם הסתבכתם שם. לא הצלחתם. אבל כיוון שהעניין הזה הוא מהותי, הוא מהות החיים של עם ישראל, אז זה כמו דגים שאתה מוציא אותם מהמים. אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה. לכן כל השנים הארוכות של הגלות הייתה שאיפה לחזור לארץ ישראל. לחזור לארץ ישראל. כי זה משימת חיינו. זה דומה לאדם ש... אתם יודעים, יש לפעמים אנשים שככה... הם מרגישים שהייעוד שלהם זה להיות בצבא. אבל חזק כזה, לא שהם עושים את זה כי זה חשוב. זה החיים. לפעמים אתה מלא השתוממות, איך אנשים כאלה שנפצעים במלחמה, מגיעים כמעט ל... זה לא רק זה, הם גם תקופות ארוכות נכים. שיקום מאוד מאוד ארוך, והוא אומר לך כל הזמן, אני מסיים את זה, אני חוזר בצבא. כן, אז איך הוא עושה דבר כזה, אבל? מה, ברור זה לא בגלל שיקול של מקום עבודה, זה מקום עבודה גרוע בשבילך, גם חוץ מזה, גם אתה כבר... אתה כבר קיבלת כבר, איך, מה סוחב אותך לשם? זה אנשים שהם חשים שזה העניין של החיים שלהם. זאת אומרת, מחוץ לזה, זה אין טעם לחיים. אז עם ישראל, ביחס המשימה הזאת, ככה חשים. בלי זה אין טעם לחיים. ולכן, למרות שאנחנו נפלנו הרבה פעמים, אבל אנחנו קמנו, ועוד פעם ניסינו, ועוד פעם, ועוד פעם, וסבלנו גלויות קשות בשביל המשימה הזאת, גם בדורנו. ברוך השם כבר בדורות של גאולה, אז אנחנו כבר עכשיו מתחילים קצת, איך אומרים, לקצור את הפירות, אבל גם כן, כל הזמן אנחנו חיים על איזה חבית נפץ פה. נכון, אף אחד לא יודע בדיוק, כל הזמן, כן, מנסים להשמיד אותה. ברוך השם, כן, אנחנו בכלל בעולם הדמיון יחסית למציאות גלותית. אבל גם פה לא חסרו אתגרים, ולא חסרו התמודדויות, ולא חסרות, לא רק מצד העבר, גם לא חסרות בהווה, וכנראה גם לא יחסרו בעתיד. אבל הדבקות שלנו פה, בארץ הזאת, בחומר הזה, כן, בחומריות של ארץ ישראל, בחומריות הקדושה הזאת של ארץ ישראל, זה בגלל שזה מהות החיים של ישראל. אי אפשר בלי זה. זה מה שאומר פה רב, להשוות את החיים המעשיים, החיים האצליים בפועל. הוא הכוח הנשמתי המפרט ההלכות ודקדוקיהם, הוא הנותן את המילה להפלפול המרחיב את פעולה בחוגים מעשיים של עבוד וסוגיות. אומר הרב, הרי איפה בא לידי ביטוי העניינים המעשיים בתורה, בהלכות, בלימוד הש"ס והפוסקים? אז המגמה הזאת של התורה, הקודש הזה, העמוק שמצוי בעולם החומר, הוא הכוח המניע את העניינים שקשורים ללימוד ההלכות שבתורה. זה הכוונה, הכוח הנשמתי מפרט את ההלכות בדקדוקן, זאת אומרת שיוצר תנועה בנפש לעניינים של בירורי ההלכות, וגם הוא הנותן את העמילן, העמילן זה הכוונה הבסיס, הוא המבסס את הפלפול, פלפול זה חשבונות השכל. כל סוגיה בגמרא, יש בה חשבונות שכליים מסובכים. עכשיו, תמיד בחשבונות השכל יש הרבה פעמים תחושה של תלישות כזאת, שאתה כבר מתנתק ככה מהדברים היציבים. כן, התחלת מהמקרה שקרה בגמרא, עכשיו ניסית להבין מה עומד מאחרי זה, ונכנסת לתוך עומק, וכן, ואז המחשבה הולכת לעוד משהו יותר עמוק, ועוד משהו, מחבר את דברים, כן, ואז כבר לכאורה התרחקנו מאוד מהדבר הבסיסי. לכן אנחנו צריכים משהו שייתן לזה עמילן, כלומר, משהו שייתן לזה קיום, שלא יהיה רק איזה חשבונות השכל המנותקים. כן, אז מה שבעצם מבסס אצל עם ישראל את כל העניין של לימוד התורה שבעל פה, הנוגע למעשים, דהיינו הנוגע לעולם החומר, זה שזאת המגמה של התורה. המגמה של התורה זה בעצם מגמת החיים של ישראל. ישראל והוריית אחד, המגמה של התורה, זה החיים השלימים. כל המכלול הזה. זה המגמות הרוחניות, האידיאליסטיות, שבאות לידי ביטוי בתוך הממשות של המציאות. עד כאן.